אמונה שנצטווינו להאמין בו יתברך. יש מצוות אמונה, יש מצוות אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך, יש מצוות יראת השם את השם אלוקיך תירא, יש מצוות ואהבת לרעך כמוך, ועוד. איך מקיימים את המצוות האלה? איך ניגשים למצוות האלה? מה פירוש אמונה בבורא עולם? רק אמונה שהוא ברא את העולם? זה הכל? מה שנצטווינו להאמין, או יותר?
יותר.
מה יותר? נכון, שהוא מנהיג את העולם, הוא משגיח על העולם. יש השגחה כללית, יש השגחה פרטית. ומהו החשבון של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם? מהי תכלית הבריאה? לאן הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את הבריאה? אם כן, אנחנו מכירים את הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא, שהגאולה תהיה שלמה. מה זה השם אחד ושמו אחד? מה יהיה לעתיד לבוא? מה פשר הקשיים בחיים? למה ברא את הרע, שזה מקשה עלינו מאוד, מסבך אותנו לפעמים? למה? איך יתגלה הטוב? מהי תכלית הבריאה? כל אלה כלולים במצוות האמונה. גם מצוות אהבת השם זה לא פשוט. מה פשר הייסורים בחיים, הצרות, ואיך מוציאים אל הפועל אהבת השם גם עם הקשיים והצרות? אלו דורשים לימוד מעמיק, ואכן הלא חכמינו בכל הדורות חיברו ספרים בנושאים אלה. מהי תשובה? איך חוזרים בתשובה? איך מעוררים את כוח התשובה? ולכן הלימוד של אמונה לא פחות חשוב כמובן מלימוד ההלכה, וזה יונק מהציוויים האלוקיים, כמו שההלכה יונקת מהציוויים האלוקיים, המצוות. וישנם הרבה פרטים, ישנם גם הרבה ספרים שחיברו חכמינו. המקורות הם גם בתלמוד, בש"ס, וגם בספרים שנתחברו במשך הדורות. אנחנו נלמד פה מספר אורות, ונלמד את הנושא המלחמה. זה נראה ונשמע נושא שיש בו הרבה מה ללמוד, לא נשמע כל כך, נכון? אז אנחנו נראה. קודם כל, אנחנו לא מכירים, אתן מכירות, צריכות להכיר. הנושא מלחמה מוזכר בתורה? מסופר בתורה קודם כל? התורה מספרת על מלחמות? איפה למשל? על איזה מלחמה? מה?
מלחמת עמלק.
מלחמת עמלק, יפה. כמצווה, כציווי אלוקי. תמחה את זכר המלך מתחת השמיים. מיד אחרי יציאת מצרים, משה רבנו, אומר יהושע, בחר לנו אנשים וצי להילחם במלך. אבל עוד לפני המלך, מי עוד נלחם? מי? אברהם אבינו. נגד מי? נגד כמה מלאכים. כדי ל... למה הוא הלך למלחמה איתם? להציל את? לא. נכון. ואחר כך, אחרי מלחמת המלאק, יהושע נלחם עוד מלחמות? ל? מה? תגידי בכל. כדי לכבוש את הארץ, את ארץ ישראל, נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא. ובתורה אלו המלחמות נקראות מלחמת מצווה. מצווה להילחם. אז מלחמה זה נושא חשוב. יש גם כן הוראות הלכתיות לגבי מלחמה. אבל אנחנו פה נלמד את פרקי המלחמה בעולות, שלא הנושא הזה, הפרקים האלו לא עוסקים בצד ההלכתי, שזה עוסקים בכך, אלא בצד ההשגחתי של מלחמות. הלא גם מי שלא מצוי כל כך בהבנה של ההנהגה האלוקית בעולם, לא למד את הנושאים. מלחמה זוהי תופעה חשובה, יש לה תוצאות חשובות, כן, גם לטוב וגם לרע. בוודאי, מכל מקום, ככל שהאירועים הם יותר גדולים, בוודאי שמסוגלים לראות יותר את ההשגחה האלוקית בדברים. אנחנו מצווים לראות ההשגחה האלוקית גם בחיי הפרט שלנו, במה שקורה איתנו יום-יום, בכל התחומים. אבל בוודאי באירועים ציבוריים, לאומיים, בינלאומיים, ודאי שצריך לראות מה עושה הקדוש ברוך הוא, להתבונן על פי הדרכת התורה וחכמינו, איך לראות את הדברים. שוב, כי אמונה בקדוש ברוך הוא כבורא עולם, כמוציא את ישראל ממצרים, כנותן התורה, זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם מאז מתן תורה. הוא משגיח, הוא מנהיג את הכל. אז בדורנו זכינו, קודם כל נכון, במשך הדורות, עם ישראל עבר הרבה ייסורים, קשיים, חורבנות, גלויות, ברוך השם שגם עבר דברים טובים, היה בית ראשון, היה בית שני, ואנחנו בדורות אלו שלנו במאה השנים האחרונות זוכים לראות צעדים של גאולה, של קיבוץ גלויות, שאלו דברים מדהימים, התרגלנו אליהם, אבל אחרי 2000 שנות גלות והשפלה נוראה, והשמדות נוראיות. אנחנו זוכים לראות את מעמד עם ישראל גם מתחזק ומתרומם. קודם כל בחסדי השם, יש לנו מדינה משלנו, יש לנו צבא משלנו. עוד לא הכל שלם בדברים האלו. יש עוד הרבה מה להשלים, אבל עצם הדבר הזה, הלא יתוק, כשאנחנו נגיע קרוב לפסח, ליום העצמאות, אנחנו נלמד על הערך של עצמאות. הנביא יחזקאל קורא לגלות חילול השם. הוא מביא את דבר השם שאומר, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זהו קידוש השם גדול הולך ומתמשך. זה לא הולך חלק, זה גם עם קשיים, עם עליות וירידות, אבל כל זה תהליך אלוקי מופלא. ולכן צריך לראות את ההשגחה, כי צריך גם להודות לשם, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כך. סליחה. ולכן יש צורך לברר את העניין של מלחמות. טוב, קיצרתי בהקדמה כי אני רוצה להגיע ללימוד בפנים. אז נתחיל כדרכנו, דרך הלימוד שלנו, תמיד שאנחנו קוראים פסקה שלמה, פרק שלם, ואחר כך נכנסים לפרקים. אז נקרא את פסקה א' בפרקי המלחמה. יש לכם דפים, כן. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המכפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה וכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. צריך רק להזכיר שהרב כתב את הפרקים האלו בזמן מלחמת העולם הראשונה. הנה הוא כותב, מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים בהוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהירה לאורו. השורות האחרונות האלו לקוחות מהתפילה, מברכת יוצר המורו. ואפשר לראות, אתם יכולות לראות, שיחד עם בורא רפואות, מצמיח ישועות, נמצא גם כן בעל מלחמות. נתחיל מההתחלה. אם כן, יש פה בפסקה הזאת הרבה נושאים שצריכים בירור, שנברר בעזרת השם בשבועות הקרובים. המשפט הראשון, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה מובן, או יש לכם מה להקשות על כך? זה הולך ביחד, משיח ומלחמה.
מתעורר אצל בני האדם או בכללי בעולם?
בכללי. מה המשמעות של משיח? כלומר, מה אנחנו מצפים שיהיה בזמן המשיח?
צמיחה.
צמיחה. אמרתי, נכון, ההפך מלחמות. יהיה שלום, אפילו נאמר בפירוש בישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. הכל יהיה כפי התיאור בשיר השירים, שבא במשפט הבא, את הזמיר הגיע, הפסוק מתחיל לא בקר. איך הפסוק מתחיל בשיר השירים, שנמשך בעת הזמיר הגיע, לא זוכרים. טוב, אנחנו עוד נלמד את זה. בכל אופן, אווירה אביבית מתוארת של צמיחה, של אביב, של טוב ושל שלום ואהבה ושמחה. במלחמה זה לא כל כך כך. מלחמה זה שנאה ויסורים. אז מה אומר פה עליו כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח? איך מגיעים למצב הזה של שלמות משיחית? למצב שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. מה מעכב את המשיח? את השלימות המשיחית. מה מעכב?
שאין תפילה.
מה?
אולי שאין תפילה למשיח. כשיש מלחמה אז אתה צריך להתפלל על משהו.
לא, המצב הוא שיש תפילה. כל הזמן יש תפילה, אנחנו מתפללים. אבל מה הדבר המנוגד למשיחיות בעולם שצריך לבאר אותו, לעקור אותו? מה? כן, את אומרת ביטוי לכך, אבל מילה יותר חזקה. מה? כן, גם זה חלק מזה. מה? רוע, נכון, בכל הרישה כולה כאשם תכלה. יש רע בעולם. יש רשעות בעולם. כמה גויים בינם לבין עצמם, אבל במיוחד כלפי ישראל. ואיך הרע יתבאר מן העולם, יוסר מן העולם, בין היתר דרך מלחמות. לבאר את הרע, הוא לא בעצמו יסתלק מן העולם. המלאק, המלאקיות, רשעה שכוללת בתוכה כפירה, המלאק באמת כפר בבורא עולם, בשליטתו של הקדוש ברוך הוא. לא רצה להכיר בכך, וכך במשך כל הדורות וגם בדורנו. העמים לא רוצים כולם להכיר בישראל, במיוחד שבישראל. הם יודעים שישראל מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, והם לא רוצים להכיר בישראל. על כל זה נלמד בעזרת השם. ולכן אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, אותו כוח שבא לבאר את הרע מן העולם. וזה מה שמובא בפסוק בשורה הבאה: עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל הטוב נשמע בארצנו. אנחנו נצטרך להישאר באמצע המשפט הזה, אבל רק להגיד, מה זה עת הזמיר הגיע? מה זה הזמיר? מה זה זמיר?
ציפור.
ציפור. שמשוררת, שמזמרת. אבל יש עוד משמעות למילה זמיר. מה זה? מה?
לגזור.
יש מלאכת זמירה בעצים, נכון? מה עושים כשמזמרים את העצים? קורטים ענפים כדי שהעץ יוכל לגדול, ענפים שמפריעים לגידול של העץ. תראו את הפלא בלשון הקודש בעברית. אותה מילה, לכאורה, אומרת דברים הפוכים. הזמיר זו ציפור משוררת, מזמרת, שרה, שירה, ולעומת זאת יש משמעות זמיר, כריתה, קורטים. אבל אם מתבוננים בזה, אלו לא דברים מנוגדים. למה קורטים?
כדי
שהעץ יצמח. לא קורטים כדי לכרות, כדי להשחית, כדי להרוס. קורטים כדי לאפשר צמיחה. ולכן אומר הרב, וחז"ל אומרים, עת הזמיר הגיע, זה כולל גם את המשמעות זמיר עריצים. עריצים זה רשעים, כריתת רשעים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו, כדי לאפשר את שירת הזמיר. בכלל את הזמרה, אז צריך להסיר מן העולם את הכוחות שמעכבים את כל הטוב הזה, את כל גילויי החיים האלה. וזה נעשה בין היתר על ידי מלחמות. טוב, קיבלתי הוראה לסיים.